שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. כמה עניינים, גם הייטק, גם בחירות, גם ענייני סביבה ואקלים. איתן, אתה אוהב ענייני סביבה ואקלים, לא?
אני לא אוהב אותם, אבל הם אוהבים אותנו, והם יבואו בין אם אני אוהב אותם לבין אם לא.
כן, אז עניין מאוד מפחיד בנושא סביבה ואקלים, תכף נדבר עליו. אז אחרי כמה נפילות בשווי חברות ההייטק, שהביאו לצמצום בכוח האדם שם, לסגירת חברות, מגיעה עוד אינדיקציה להתכווצות של הענף, ירידה חדה במספר חדי הקרן, כלומר חברות שהשווי שלהן גבוה ממיליארד דולר. וגם כאן השאלה המרכזית היא, אם מדובר בהתכווצות בריאה וחזרה לפרופורציה לחברות שנהנו מערכות שווי מפרחות, או שזהו סממן למשבר עמוק יותר. עמרי זרחוביץ', כתב ההייטק, יהיה איתנו.
כן, עונת הבחירות מתחממת, וכל גוש וכל מפלגה מנסים לשבור את התקיעות הפוליטית שאנחנו מתמודדים איתה, ולעשות הכל כדי להגיע להכרעה. אם התוצאות יוכרעו על מנדט אחד או שניים שיזוזו מצד לצד, הרי שנדרשות הרבה פעולות מכל הסוגים כדי להצליח בזה, וביניהם גם כאלה שזכו בעבר לביקורת קשה, למשל אפליקציית אלקטור של הליכוד. אז מסתבר ששמה של האפליקציה השתנה, עכשיו לא קוראים לזה אלקטור, קוראים לזה ניצחון 22, ואנחנו נברר עם רפאלה גויכמן מדוע השם שונה, והאם גם השיטות שונו.
מי מכם שחי את החלום וגר ליד הים עשוי להיבהל כשהוא ישמע על תחזית עדכנית של המשרד להגנת הסביבה, לפיה פני הים יעלו במטר אחד עד שנת 2050. עד כה חשבו שהמפלס יעלה רק ב-25 סנטימטר, אך התחזית החדשה והדרמטית מחייבת היערכות אחרת לגמרי. כתבת הסביבה והאקלים של הארץ, לי ירון, תהיה איתנו ותספר על הסכנות שעולות מהתחזית החדשה ומי צריך להתכונן ואיך. יאללה, מתחילים. שלום לעמרי זרחוביץ'.
אהלן, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, עוקבים מקרוב אחר מה שקורה בתעשיית ההייטק, דיברנו על התכווצות בשווי של חברות רבות, דיברנו על התכווצות במצבת כוח האדם, על אפילו ירידה מסוימת בביקוש לעובדים, ועכשיו אתה מביא אינדיקציה נוספת לכך שהחגיגה קצת הסתיימה, שזה בעצם הרבה פחות חברות שהן חדי קרן, כלומר חברות שעוברות שווי של מיליארד דולר, תן לנו קודם כל את המספרים, ואחרי זה ננסה להבין קצת יותר מזה.
אז קודם כל, יש חברת מחקר שנקראת CB Insights, שהיא פרסמה נתונים שמראים שברבעון הנוכחי, שהוא אוטוטו נגמר מתחילת הרבעון, רק 18 חברות חדשות הצטרפו למועדון הזה, סתם לשם השוואה, בכל שנה שעברה הצטרפו 500, מספר החברות האלה...
בעולם או בישראל?
בעולם, לא בישראל.
בעולם, בעולם, בעולם. אבל המגמות דומות.
לא, בסדר, אבל רק שנבין.
כן, מספר החברות בעולם צמח ב-500 כאלה, הגיע ליותר מ-1,000, ופתאום אתה רואה שמ-150 ברבעון או 140 ברבעון, אז ברבעון האחרון יש רק 18 חברות כאלה. יש לזה כל מיני סיבות, אפשר לדבר על זה.
כן, אבל תראה, בעצם אנחנו מדברים פה על הנושא הטיפה יותר גדול של ההבדל בין נכס שהוא שכיר ונסחר בבורסה באופן שוטף במשך כל דקה, במשך 8 שעות, 5 ימים בשבוע, לבין נכס זה לחלוטין שהוא לא שכיר, אמנם מוחזק על ידי משקיעים וקרנות או מי שזה לא יהיה, והוא לא מקבל את השיערוך היומי, ולכן אנחנו אף פעם לא יודעים מה המחיר האמיתי שלו, כי אלא אם כן יש עסקה בין מוכר מרצון וקונה מרצון, ויש לנו איזשהו סימן טוב לעניין הזה, אפשר להגיע לאיזה מחיר שרוצים כל עוד החברה לא שכירה. אתה יודע, זה כמו הדירות, האם המחירים ירדו או עלו, אם כל דירה הייתה נסחרת בבורסה, היה לנו... אתה יודע, הערכה יותר מדויקת לגבי הערך של הדברים.
אז צריך להגיד שהאלף חברות האלה, שהם כאילו קיבלו מעמד של חד קרן, לא בהכרח הם חד קרן היום. יש הערכות שווי פנימיות של הקרנות או של החברות, שבודקות את השווי, הם לא מפרסמות אותו, לא, נוח להם לא לפרסם, אבל בעצם הן יודעות שהשווי כבר לא מיליארד דולר, אלא 500 מיליון דולר. זה נכון, אתה צודק.
תגידי, אבל יכול להיות שהן גם לא רוצות להיות שוות כל כך מהר מעל מיליארד דולר, כי אנחנו יודעים שכשבאמת מגייסים לפי השוואים האלה, הציפיות הן נורא נורא כבדות, בטח בתקופה כזו של תנודתיות, אולי עדיף לבוא קטנים ולצאת גדולים מאשר ההפך.
אני חושב שזה לא הפריע להם לגייס מעל שווי של מיליארד דולר כשהיה את האייפ. אני חושב שיש חברות שאולי גם לא היו יכולות לגייס $100 מיליארד, אבל נוח להן להגיד, נתנו בכתבה דוגמה על חברת סייבר שנקראת טלון, שכשהם הלכו לגיוס לפי שווי של לדעתי כמה מאות מיליונים, אז זה היה להם נוח להגיד, אנחנו לא חד קרן, אנחנו שומרים על שווי בריא, זה יעזור לעובדים שלנו ולמשקיעים שלנו בעתיד. חד קרן נהיה איזה מונח אלו בועתי, אולי בזוי, איזה סמל, איזה תקופה של פזרנות וכו, גם אחרי, אני לא זוכר איפה, אבל היה אחרי WeWork, היה סיפור כזה שם, אחרי ש-WeWork נפלה, אז העובדים התייחסו למונח יוניקורן כאיזה משהו מנופח. זאת אומרת, אם היית אומר להם, תשמעו, אתם רוצים להשקיע בחברה, להיות חלק מחברה ששווה $1 מיליארד, אז הם היו כן, אבל אם היית אומר להם יוניקורן, זה היה לא, כאילו זה היה לשמע להם איזה משהו בזוי, ואז אני חושב שזה גם התקופה הנוכחית ככה. אנשים רוצים להגיד, לא, אנחנו לא מנופחים, השווי שלנו הוא מדויק, אז לשזה, אבל האם הם היו מציעים להם והם היו לא לוקחים, לא מאמין.
נותנים לך תיקח. אם מישהו מציע לקנות את המניות שלך במיליארד וחצי במקום ב-800, אני לא מכיר הרבה אנשים שיגידו לא, בגלל הסיפור של חד קרן, שזה משהו שרירותי לחלוטין שנקבע על מיליארד דולר וגם משתנה מיום ליום. תראה, זה נראה לי די א' ב' של סוסים, שאם השוק השכיר ירד ב-50% בחברות טכנולוגיות רבות מתחילת השנה, אז לא ייתכן שחברות שהן באותו תחום והן די זהות לחלק מהחברות שנסחרות, שפשוט במקרה לא הספיקו, או לא רצו לצאת לבורסה, ימשיכו להיסחר בשוויים הגבוהים. רק שבשוק הלא שכיר, בשוק הפרטי, אפשר לעשות הרבה פויל שטיקים ולהתעלם לתקופה די ארוכה מהשיערוך מחדש של הבורסה. זאת אומרת, אם אני קרן הון סיכון, ואני יכול מבחינה חשבונאית לא לרוץ ולהוריד ב-50% את הערך של הנכס שלי, אז אני לא עושה את זה.
אתה יכול לחשוב שהשוק הציבורי הגזים במטוטלת, והשווי הנכון 20% למעלה, זה מה שמשקיעים מספרים לעצמם. וגם צריך לזכור שבשנה שעברה, כשהיה את האייפ, קרנות השקיעו קצת על התחזיות, נכון? הם לא השקיעו, תמיד אתה משקיע קצת על הצפי, אם אתה משקיע עכשיו, אתה מסתכל לך על חברת סנט 2022, אבל הם השקיעו גם על איך היא סנט 2023. אבל אני גם חושב שצריך להגיד עוד משהו על מספר חדי קרן הנמוך, החברות החדשות, חברות שיש להן כסף לא הולכות לגייס. זאת אומרת, למה שאם אתה לא חייב לגייס, אז למה שבהכרח תגייס עכשיו בשווי שהוא יותר
נמוך? לא תגייס עכשיו, מתישהו אתה רוצה לגייס, ואם אתה לא צריך לגייס, מתישהו אתה רוצה להנפיק.
אבל אתה גם לא יודע אם בעוד חצי שנה או בעוד שנה יהיה יותר טוב. אתה לא יודע להגיד את זה.
אתם צודקים, אבל בטוח שיש חברות שיש להן את הבחירה, ובשוק טוב זה לא היה 18 חברות, זאת אומרת, זה גם זה שהשוויים ירדו, וגם שחברות לא מגייסות, גם שמשקיעים, לא משקיעים, זאת אומרת, נוח להם לא להשקיע, הכל נכון, זה פשוט גם וגם וגם.
לא, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, שהמונח חד קרן שמשך שנתיים שלוש היה, נגיד, חותמת של הצלחה מסחררת, פתאום נצמד אליו עננה של בועה או של הגזמה או של או של משהו לא טוב, ואנשים מנסים להתחמק מהדבר הזה. כבר היינו בדרך לבוא ולהגיד שחד קרן זה לא אישו, כל בחור שלישי ברחוב יש לו חד קרן. המציאו כבר מונח לחד קרן זה כבר לא חד קרן, זה איך קוראים לזה? אני לא יודע, חברה שווה מעל $10 מיליארד.
דקקון נראה לי.
דקה קורן, בבקשה.
הייתי הבוקר בכנס של EY מהג'רני, שזה כנס שיש פה בגדול הרבה יזמים ובעיקר הרבה משקיעים. אני לא בטוח ב-100% שתחושת המשבר מופנמת. יש לי הרגשה שאנחנו קצת בדילי על ארצות הברית בקטע הזה. מישהו, משקיע ששאלתי אותו על זה, אז הוא אמר לי, כן, תשמע, התחיל הקורונה והיה את המכתב המפורסם של סקויה עם ברבור השחור, אז מי שהקשיב להם בעצם לא צדק, נכון? כי בסוף התעשיית הייטק פרחה. אז הוא אמר לי שיש לו תחושה שבישראל לא ממהרים להקשיב לעזרות.
אגב, אולי בגלל שהקופות עדיין מלאות מפרי הגיוסים שנעשו בעבר, אולי החברות הישראליות גם הרבה פעמים נמצאות בנישות, והנישות אולי פחות נפגעות מהדברים היותר גדולים. ויכול להיות גם, אתה יודע, התחושה הזו של אופטימיות. הרי אנחנו מדברים על יזמים, ויזמים הם, אם הם לא אופטימיים, אז הם לא יזמים. ויכול להיות שהם מסתכלים על זה שעברנו את הקורונה, נעבור גם את זה.
נכון, הכל נכון, כל מה שהצעת הוא נכון, ועדיין יושבים איתי אנשים שאומרים, תשמע, בארצות הברית השיח הוא יותר קשה, יכול להיות גם שמרגישים שם את האינפלציה יותר חזק, למרות שגם פה מרגישים מאוד, והתחושה שם לגבי המצב הכלכלי יותר, שהוא יותר חמור ממה שמרגישים פה.
או שהבורסה תתאושש והסתבר שהם צדקו, או שלא, אז הם ירשמו את זה, את ההפסד ברבעון הבא או בשנה הבאה, למה למהר?
וגם ככה כולם מפסידים איתם, אז זה לא שם מיוחד.
כן, יפה. עומרי זרחוביץ', תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לרפאלה גויכמן.
שלום איתן, שלום סמי.
בסיבובים הקודמים של הבחירות, בעיקר בסיבוב הקודם וזה של פניו, התעסקת הרבה עם אפליקציית האלקטור של הליכוד, האפליקציה שנראה שכל הבוחרים של הליכוד נמצאת עליה, אולי כל הבוחרים אפילו בישראל. בוא נגיד, היכולת הגבוהה בסך הכל של הליכוד לטרגט כמעט כל בן אדם בדייטאבייז שלהם ולהגיע אליו כדי שילך להצביע. הייתה לזה ביקורת גם ממשלתית, גם של בית המשפט. אני לא זוכר אם נאסר להם להשתמש על זה, אבל עכשיו את בעצם בודקת ומגלה שממשיכים להשתמש באותה אפליקציה בדיוק, רק ששינו את השם שלה. ספרי לנו.
קודם כל, זה חוקי להשתמש באפליקציה להמרצת בוחרים. כל המפלגות משתמשות באיזושהי פלטפורמה שעוזרת להם לרכז אנשים שהם ידעו בדיוק פחות או יותר מה סך הכל שלהם, מה מפת המצביעים שלהם. אלקטור לא פסולה לשימוש, היא אף פעם לא נפסלה.
היו אבל סימני שאלה על מאגרי המידע בעצם שהם משתמשים בהם, שזה פנקס הבוחרים והחיתוכים שהם עושים שם.
יש חוק, יש את חוק הבחירות שמורה בכל סבב בחירות, בסיום כל סבב בחירות, למחוק בעצם את כל הדאטה שנאסף על פנקס הבוחרים. הם מקבלים את פנקס הבוחרים לפני הבחירות, עליו עושים כל מיני עבודה של
הבוחרים,
טיוב מידע.
פנקס הבוחרים הכולל, זה כל הבוחרים של מדינת ישראל.
6.5 מיליון בעלי זכות בחירה.
וכל מפלגה זכאית לקבל את הדאטה בייס הזה, על מה הם מקבלים את זה? על דיסק און קי? לא, אני צוחק, אבל...
לא, על דיסק אתה צוחק, אבל ממש דיסק של...
דיסק ממש של פעם, כל אחד מקבל כזה? עכשיו, אני יכול לבקש כזה?
לא, רק המפלגות רשאיות לקבל אותם, ו...
אבל אני ואת וסמי יכולים להירשם כמפלגה, להביא את המינימום של הזה, ולשים את היד על הדאטה הזו.
יאללה, הרבה עושים את זה.
רק שנדע. טוב, אולי נשתמש בזה בשביל להפיץ את הפודקאסט, מה אתה אומר?
כן, אבל נשמע לי רעיון טוב.
נשמע לי רעיון טוב, אבל מעבר לרעיונות העסקיים שלי, אז כל אחד יכול להשיג את הרשימה הזאת.
היום אחרי שהיא דלפה, כן, היום כל אחד יכול להשיג את פנקס הבוחרים.
ומה המפלגות עושות בזה?
המפלגות בעצם מקבלות את זה ומתחילות לטייב מידע. זאת אומרת, הן מתחילות לעבור בשמות ולהגיד, הנה, פנחס מיהוד מצביע לנו, פנחס לוי, שמים אותו ברשימה, יודעים איפה הקלפי שלו.
מה זה מצביע לנו? הם לא יודעים למי כל אחד מהרשימה מצביע, זה לא מופיע בדיסק.
שוב פעם, הטיוב...
הצבעה חשאית, הרי.
נכון, אבל הטיוב הוא לקחת עוד מאגרי מידע ולהתחיל להצליב ולהראות לי, יש להם את הפעילים. אני מדברת על הטופ של ההצלבה, שזה פעילים של מפלגה, זה אחלה.
אז אם אני הליכוד, אני לוקח את הרשימה של 6 מיליון, מצליב על זה נניח חברי מפלגת הליכוד, פעילים,
ואז אתה מתחיל דרך אלקטור,
כאלה ואחרים שיש לי נניח.
כשפנקס הבוחרים נטען לתוך אלקטור, הוא בעצם מאפשר את כל ה6.5 מיליון אנשים האלה להתחיל למיין אותם בשיטה קצת יותר
כדי
מתקדמת.
כדי שבעצם שהליכוד לא יבזבז מה שנקרא מאמצים וזמן לנסות לשכנע אנשים שהוא יודע בוודאות שהם לא מצביעיו, אבל זה לא שיש לו רשימה מדויקת של כל המיליון מצביעים של המיליון ומשהו מצביעים.
מסתבר, לפני 3 חודשים היה כנס של הליכוד, שבו אחת הפעילות בעצם דיברה מול הפעילים, אחת הפעילות הבחירות, והיא הסבירה להם, תשמעו, בבחירות לכנסת 23, הכוונה למרץ 2020, היה לנו 1.3 מיליון אנשים שהצביעו לנו. הגענו לבחירות לכנסת ה-24, שנה אחרי, אופ, 1 מיליון מצביעים, איפה נעלמו 300,000? מה היא אומרת?
נשארו בבית.
אז היא אומרת בקול שלה, אנחנו... היא אמרה בדיוק ככה, מילה במילה, אנחנו בזכות אלקטור, הצלחנו לצבוע את ה-300,000 האלה. הצלחנו לצבוע, הכוונה, כמו בפרסום, שאתה צובע קהלים, אתה בא למותג, ואתה אומר לו, אני צריך את הקהל הזה, זה, אני רוצה את רפי, הוא אוהב מכוניות, תגיעו אליו.
תגיעו אליו איך? שולחים לו אס-אמסים, הולכים אליו הביתה ודופקים בדלת ואומרים לו...
היא בעצם מודה שיש להם מידע מבחירות קודמות, של מי בדיוק היו 1.3 מיליון, שהצביעו, ואז בבחירות הבאות, הם כבר ראו מי ה-300,000 חסרו. זאת אומרת, הם יודעים מי ה-300,000 האלה, הם יודעים כי הם צבעו אותם, הם עשו את הבדיקה, הצליבו מפעם לפעם.
לא, אבל בוא, נשמע לי פה משהו לא סביר. הם ידעו שבבחירות מסוימות הם קיבלו 1,300,000, בבחירות שלאחר מכן מיליון, אבל אף אחד לא אומר להם, אלה ה-300,000 שלא הצביעו, שנגרעו.
אני לא יודעת איך הם יודעים את זה, אבל היא מודה שהם יודעים.
היא אומרת שהם יודעים?
היא אומרת, אנחנו יודעים. אנחנו צבענו את הקהל, אז מה זה אומר? הם הלכו, בדקו ברשימות שלהם, הם, במקום למחוק את פנקס הבוחרים כמו שהם מחויבים על פי חוק, הם שמרו את הדאטה הזה.
מתי מחויבים על פי החוק למחוק את הדיסק הזה? בעצם, מה זה למחוק את הדיסק?
זה לקחת את הדיסק
ולהשמיד
עצמו.
ולהשמיד אותו?
ולהשמיד, כן, להעביר אותו לוועדת הבחירות, למי שהם קיבלו ממנו,
ולמחוק. מישהו מפקח בוועדת הבחירות שהם קיבלו את כל הדיסקים חזרה, האמת היא, מה זה משנה?
זה מה שיפה במדינת ישראל, שאנחנו כבר כמה פעמים נמצא שמפלגות הפרו את החוק, לא מדברת על הליכוד, אני מדברת עוד אחורה, היו מפלגות שבאו אליהם, בדקו על המחשב ומצאו שהם השאירו את פנקס הבוחרים, אף אחד לא באמת אוכף את זה, זה מה שיפה בישראל, החוק קיים, אבל מי אוכף אותו?
קודם כל, למה שינו את השם לניצחון 22, למרות שאני יכול לנחש, אולי זה יותר קליט ואלקטור
לא,
היה...
לא, זה מייצר אולי פחות אנטגוניזם, כי אלקטור יצא לו קצת שם של משהו כזה, אתה לא יודע...
אבל given that שכל...
קודם כל, אלקטור צריך רק להסביר, היא לא רק האפליקציה של הליכוד, זאת בעצם מערכת שבית תוכנה בשם אלקטור פיתח אותה, והוא מוכר אותה לכלל המפלגות. ספציפית הליכוד, אנחנו יודעים את זה, כי אנחנו כבר יודעים שהם משתמשים באלקטור, כן. הם מודים
אגב,
בזה, הם לא מסתירים.
אגב, אנחנו יודעים להגיד איך האלקטור הזה בהשוואה לפלטפורמות שמפעילות מפלגות אחרות?
אנחנו לא יודעים מבחינת טיב האפליקציה. לשס יש אפליקציה שנקראת שס, המרצת בוחרים, ולהם יש את הדאטה שלהם באפליקציה. יש עוד אפליקציה בשם קנבסיר, שבעבר אני יודעת שתקווה חדשה השתמשו בה, בבחירות הקודמות, אני לא יודעת אם משתמשים היום באחת המפלגות, אבל היא קיימת. יש פלטפורמות, הן די זהות. אתה לוקח את הדאטה של האנשים, אתה יודע איפה הקלפי שלהם, אתה יודע את המספרים שלהם, ואתה פונה אליהם.
שהעיקרון הוא לסמן כמה שיותר אנשים שאתה יודע שהם עשויים להצביע לך, או הצביעו לך, ולגרום להם פשוט לצאת לקלפיות באותו יום.
אז למה שזה ייתן יתרון למפלגה אחת על פני מפלגה אחרת? אם לכולם יש את זה, ובסופו של דבר, האפליקציות האלה הם אחת חוקיות.
השאלה, אבל מי עשה עבודה טובה ומי לא?
בסדר.
זיהית את האנשים שלא באו, לא זיהית.
מה שקורה בחודשים האחרונים, וזה מעיד מאוד על העתיד לבוא, זה שהקמפיין של הליכוד, הם מדברים על ללכת מדלת לדלת. יש סרטון של ביבי מגיע בתל אביב לזוג מהציונות הדתית שגר במרכז תל אביב, והוא דפק להם בדלת והוא אמר, אתם הולכים להצביע, אתם באים להצביע, ופחות או יותר מרמז לעתיד לבוא. ממה שזה נראה, יש מיזם חדש שקם במקביל על ידי יוסי דגן, הוא יושב ראש מועצת שומרון, שגם נקרא ניצחון 22. זה נקרא V22, זה מרפרר ל-V15
השמאלנים.
שבזמנו, V15, המטרה שלהם הייתה להוציא כמה שיותר אנשים ממחנה השמאל להצביע, והם הם, הם ממש עבדו בלשכנע כמה שיותר אנשים. אז עכשיו הם עושים את אותו דבר, כן. רק הפוך,
אגב,
על
נשמע
מחנה
שהמפלגות
הימין.
שהמפלגות שהכי זקוקות לאפליקציות כאלה, זה דווקא המפלגות הערביות, כי שם מדברים על שיעורי הצבעה מאוד מאוד נמוכים.
אבל שם אין להם בעיית פילוח.
אבל זה לא, הסיפור
לא,
בסוף...
לא, אתה לא יודע אם זה למשותפת, או
כן,
לרם, או לבלה, אתה לא יודע להגיד איפה.
אתה צודק. זה מובטח שאם הם יצביעו, הם יצביעו בתוך הגוש שלהם, אבל אתה לא יודע למי מהמוניקה מהארבעה שכאילו נמצאים שם.
הסיפור פה היום הוא לא לבזבז את האנרגיות על איזשהו קמפיין כלל ישראלי. כמובן שיהיה את התשדירי בחירות, ויהיה את הפנייה ב-SMS'ים, ותהיה פה הצפה כרגיל של האזרחים הישראלים. הכוונה כאן כרגע היא למקד ממש את העשייה בלהוציא פיזית את האנשים מהבית, לבוא אליהם, לדעת כל הזמן. הרי האפליקציה של אלקטור, מה שקורה זה שיש פעילים שמסמנים כבר בתוך הקלפיות, הם מקבלים המשגיחים שיושבים בקלפי, מי הגיע להצביע, הם יודעים שסמי פרץ יצא להצביע, הם מוחקים אותו ברשימות שלהם, גם הבחור של האלקטור מגיע ואומר, מי זה הצביע עכשיו?
זה יותר עניין של להוציא את האנשים ולהביא אותם ביום הבחירות לקלפי, או ללכת אליהם קודם ולהגיד להם, אם אתה לא סגור למה להצביע, בואי ננסה לשכנע אותך למה להצביע לפלוני או לאלמוני.
יש פה מוצר שבא לתת משהו הרבה יותר שלם מלפנות לאנשים בטלפון ולדעת מי יצא להצביע, מי לא. זה ממש ביום הבחירות.
הרבה יותר ממוקד, מתורגת, זה תכלס תורגות.
גם לקראת יום הבחירות, הם הלכו לאותם 300,000 שלא יצאו להצביע כדי להסביר להם. הם ידפקו להם בדלת והם יגידו להם, צאו להצביע, מה יש לכם? בגללכם הליכוד לא, אין לו 61.
ואת שאר המיליון הם לוקחים for granted, שהם בוודאות יצביעו?
מסתבר,
כן, אבל... אגב, מה עושים עם כל המלאי החדש של המצביעים ש... שנכנס לשוק? בעצם, לפני שנה וחצי היו הבחירות האחרונות, מאז כל שנה, אתה יודע, הם מגיעים לגיל 18, עוד איזה 100,000 או משהו,
משהו כזה.
כן, אז מה איתם? הם לא, כרגע לא מזוהים כשום דבר. אז,
אותם מביאים מטיק טוק, כנראה.
טיק טוק.
כנראה שאותם מזהים שם. כן. אבל שוב פעם, רק להשלים, הסיפור באלקטור הוא גם ביום הבחירות, גם בשעה 8 בערב, לעשות כל הזמן הצלבות בתוך אלקטור, מי עדיין לא יצא להצביע, וממש ללכת אליו פיזית הביתה לדעת, הוא נמצא פה.
כן, זה גם חוקי.
V22,
אף אחד לא אמר. סליחה, אבל המידע הזה שהגעתי לקלפי בשעה אחת, והצבעתי, או לא הצבעתי לצורך העניין, איך זה נכנס לתוך האלקטור? זאת אומרת, צריך שמישהו יישב באמת בשולחן של המשיחים, ותקתק את זה לתוך המערכת.
נכון, והם פשוט עובדים מאוד יעיל, יש להם פיזור גדול, הם מתכוונים לשלב כוחות ברמת המחנה, ברמת כל הגוש שעומד מאחורי נתניהו, כדי לעשות את ההצלבות האלה, כדי כל הזמן לדעת.
והרושם שהליכוד עושים את זה יותר טוב או יותר פרואקטיבי ממפלגות אחרות?
זה בפועל, זה קורה. אנחנו רואים פה, דרך אגב, ברמת החוקיות, יש פה ספק אם זה חוקי, כי יש דבר שנקרא חשאיות הבחירות.
בוודאי, למה שידעו? אני לא רוצה שידעו אם באתי והצבעתי, ודאי לא למי הצבעתי.
אבל מכניסים את זה בניגוד להסכמה שלך, הרי אתה לא הסכמת שיכניסו את השם שלך לאלקטור, אבל זה נעשה מאחורי הגב, ומישהו פה צריך לתת כבר את הדין על השימוש הזה. השימוש הזה ביום הבחירות.
איך זה שלפחות מהצד של מפלגות שמשתמשות בזה פחות, אף אחד לא רץ לוועדת הבחירות המרכזית ולשופט שיושב בראשה ו... דרש לתקן, לשנות,
כי כמו
לעשור.
שהפוליטיקאים החריגו את עצמם מחוק הספאם, הם מחריגים גם את הסיפור הזה של האלקטור, והם לא מתייחסים לדברים שבאמת מפרים לנו את הפרטיות, לאזרחים, ופוגעים לנו בשגרת חיים שלנו, והם עושים פה עבירה לא רק מוסרית, באמת, משהו שאני בספק, אם לפוליטיקאים בכלל אכפת, ואני מדברת כלל הפוליטיקאים.
בוא נגיד שלא אכפת להם. תגיד לי, סמי, מישהו בא אליך ודפק לך בדלת ואמר בוא להצביע?
מעולם לא.
אז מה זה אומר?
היחידי שהתעניין בי עד עכשיו, זה גם כן איזו שיחה כזה אוטומטית כזו, זה היה בן גביר. אף מפלגה אחרת לא התעניינה בי.
לא, אבל אתה שואל את עצמך איך אתה מסווג באלקטור או ב-V22, כאילו אתה...
כן.
נראה לך, אולי אתה בגלל שאתה כותב בארץ, הם החליטו שאתה שמאלני וחבל הזמן.
נראה לי שאם קראו את המאמרים, אז אני לא הקהל של אלקטור.
תלוי מי סימן אותך, זה לא קשור גם, הם לא עוברים שם שם ואומרים, זה סמי פרץ, שגר פה ופה, והוא עורך דה מרקר,
ויודעים שאתה אוהב את הנגב, ויודעים שגדלת בדימונה, הם הקשיבו לפודקאסט, אולי הם לא מקשיבים לפודקאסט בעצם.
מה, ציינתי שגדלתי בדימונה? כן. כנראה יותר מפעם אחת. יפה.
אנחנו פשוט נראה מלא אנשים עוברים מבית לבית ומנסים להוציא אנשים קצת בכוח יותר הפעם, להצביע. זה מחזה שאני קצת מפחדת ממנו, אבל אף אחד לא עושה.
חגיגה של דמוקרטיה יקראו לזה.
לא, אבל אתה יודע, שיעור ההצבעה כמובן זה תמיד הנושא של גורם מפתח בבחירות האלה, בעיקר שיש פה תקיעות כזו, בעיקר שיש פה תיקו.
כן, אבל מפה ועד לבוא אליך הביתה, בניגוד לרצונך כנראה.
כן, אבל אתה יודע, אתה יכול להיות שאתה בא עם פרח, או אתה בא עם...
מעמול.
מעמול, או עם משהו. זה עובד יותר. טוב, רפאלה, אנחנו עוד בטח נדבר על העניין הזה, כי זה נראה שזה יכול עוד לעלות על טורים גבוהים. תודה רבה.
תודה לכם.
שלום אלי ירון.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
כתבת האקלים והסביבה של עיתון הארץ, אנחנו גם משתפים פעולה בכל מיני דברים בדמרקר, וזה מאוד נחמד. אני רוצה להגיד לך את האמת, גם הייתי במיאמי לפני כחצי שנה, וגם קראתי לא מעט טקסטים שם על נדלן, וכל שאר הדברים שמעניינים אותנו פה בכלכלה, ואף פעם לא הבנתי איך מחירי הבתים, ואני מדבר ספציפית על בתים, אלה שיושבים על הקרקע, הווילות היפות האלה במיאמי, לא מתרסקים במחצית, כי אוטוטו המים הרי עולים, הקרחונים נמסים, והם יוצפו. אנחנו כמעט כל יום רואים את התמונה של המתחם של דונלד טראמפ, מר אלאגו בפלורידה. רואים את הדבר הזה? אומרים, במים עולים ב-20 סנטימטר, אפשר לפרק את הבית של טראמפ. ויש גם מפות נחמדות באינטרנט כבר כמה וכמה זמן, שמראים מה קורה בפלורידה, מה קורה בהולנד, שהמים עולים, חלקים מרכזיים מהעולם בעצם נמחק. עובר מתחת למים. עכשיו, את באה, ואת אומרת שעשו את התרגיל הזה, ביקשתי שעשו את התרגיל הזה גם בישראל, וחלק מחוף הים שלנו הולך להיות נגיש רק לצוללנים.
נכון, נכון, איתן. בעצם פרסמנו היום בכותרת הראשית של הארץ תחקיר שהוא מורכב מכמה לבלים. הלבל הראשון מדבר על התחזיות שהיו לנו עד עכשיו של עליית מפלס פני הים בישראל. אנחנו מבינים שהקצב שהים עולה בישראל כמו ההתחממות הוא גבוה מהממוצע העולמי, וכבר עלינו בכמעט 15 סנטימטר ב-30 שנה. עכשיו, עד עכשיו חשבנו שהים יעלה בעוד כ-25 סנטימטרים עד לשנת 2050. אנחנו קודם כל מראים שגם לדבר הזה, שכמו שאתה אומר במיאמי ובמקומות רבים אחרים שמבינים שיש משבר האקלים והים עולה, הממשלה נערכת, כי יש פה הרבה תשתיות ומצוקים ודברים שנמצאים בסכנה, גם בעלייה מתונה כזאת של 25 סנטימטרים שהצטרפו ל-15 שכבר יש. אבל מה שאנחנו עוד מביאים בתחקיר הזה, זה בעצם תחזיות חדשות ומאוד מדאיגות, שמעדכנת בהם המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה. והיא אומרת שביחד עם הנתונים שיש במחקרים בינלאומיים על המסת הקרחונים והקצב המאוד מהיר של העלייה, היא מוציאה עכשיו הנחיה לכלל הגופים הממשלתיים להתכונן לעלייה של מטר במפלס פני הים עד 20.
אבל לי זה נשמע כמו קפיצה מאוד מאוד חדה. כלומר, אם היית אומרת לי, תשמע, זה עבר מ-25 סנטימטר עד שנת 2050 ל-30 או 40 סנטימטר, הייתי אומר לך, זה נשמע סביר. עלייה כזו אומרת שמה? שתהיה פה איזו אפשרת קרחונים בהיקפי ענק ברחבי העולם כדי שזה יקרה.
נו, זה מה שקורה.
לא, אבל את גם אומרת שישראל, הקצב הוא יותר מהיר. מה הפך אותנו לכאלה מיוחדים עם החוף הקטן והמצ'וקמק שלנו?
הים התיכון ובהחלט מזרח הים התיכון רואים את זה לאורך השנים שהם עולים בקצב יותר מהיר. לא יודעת בדיוק לתת לך את הנימוקים האקלימיים לעניין, אבל אנחנו רואים את הגובה של מפלס פני הים עולה באופן שונה במקומות שונים בעולם. חלק מהסיפור, ואתה צודק שזאת באמת עלייה דרמטית, אחד שלישראל עד עכשיו בעצם אין תחזית רשמית שהיא עשתה לעצמה, ובגלל כל הסיפור שקצת דיברנו עליו, שנוגע גם לתחזית של ההתחממות, אין לנו אפילו עדיין מחשבי על, וככה יכולות לעשות את התחזיות כלפי עצמנו. אז אנחנו עוד עכשיו הסתמכנו על נתונים בינלאומיים כלליים. אומרים לנו, בעקבות הפרסומים שלנו, באמת הממשלה אישרה לקנות את המחשב על הזה שהגיע שנה הבאה, ואנחנו מקווים שבעזרתו המדינה גם תעשה חישובים לעצמה. אז קודם כל, אחד, חוד שהסתמכנו על דברים שהם לא בדיוק מדויקים לאזורנו, והסתמכנו על דברים שלא מתחשבים במה שכן קורה במסע של הקרחונים ובקצב של ההתחממות שלצערנו רק הולך ועולה. עכשיו, יכול להיות בתוך הדבר הזה, והמדענית מתייחסת לזה בדברים שלה, היא אומרת, תראו, אני מעריכה שאנחנו צריכים להתכונן למטר, זאת באמת תחזית מאוד חמורה ודרמטית עד 2050, ושני מטרים או אפילו יותר עד 2100. עכשיו, יכול להיות שהדברים יקרו, כלומר זה תחום מדעי עם הרבה אי-וודאות, יכול להיות שזה יקרה ב-2060 או ב-2070 ולא ב-2050, כלומר, זה לא מדע שהוא מדויק, מה שמדויק הוא שאנחנו הולכים לשם והים עולה בישראל בקצב מהיר, ואומרים לנו וראינו בתחקיר הזה יותר מ-20 אנשים שהם גורמים רשמיים בכל הגופים הרלוונטיים, כמו החברה של המצוקים ומכון חקר ימים ואגמים, והם אומרים, אנחנו רואים את המגמה הזאת, וישראל בהחלט חשופה להרבה סיכונים פה, חוץ מזה שאנחנו נאבד חלקים רחבים מחופי הים שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים.
ב-2050 הים עולה, ים התיכון עולה במטר בחוף תל אביב, אז ברור לי שבננה ביץ' כבר צריך לסגור את הקיוסק שמה, אבל לאן המים מגיעים במונחים, תארי לנו פחות או יותר, היה יותר נוח להראות תמונה, אבל לאן המים מגיעים בתסריט כזה?
בתסריט של מטר אנחנו רואים חלק מהחופים של תל אביב יישארו, לפחות לפי המפות שמפי הכינו לנו, יהיו חופים כמו חוף נחשולים, כמו חוף מול מלון לאונרדו בחיפה, כמו הרצועה הצרה של חופי יפו שנעלמים מתחת למים. ובתוך הדבר הזה, מה אפשר לעשות? אז באמת הדבר פה הוא שצריך להתכונן ולהזיז דברים, למשל מתקני התפלה. יכול להיות שחלקם, כמו המתקן התפלה בחדרה, נמצאים במקום שהם פשוט ייפגעו בצורה משמעותית מהמים. אומרים לנו את זה המדענים הכי רציניים שעוסקים בתחום בישראל. ולצערנו, וזה חלק מה שאנחנו מראים, כל הגופים הרלוונטיים התחילו להתעניין בזה לראשונה בשבועות האחרונים, כלומר הפגישות למשל שמשרד הביטחון שיש לו בסיסים וכל מיני תשתיות שאנחנו לא יכולים לדבר עליהן על קו החוף, לעומת צבאות אחרים, ונגיד גם צבא ארצות הברית שעוסקים בזה כבר שנים ומבינים ועושים תוכניות להעתקת בסיסים לזה, הם נזכרו בזה בשבועות האחרונים ממש. אז ברור שישראל צריכה אחד לגבש מפות רציניות, מקיפות, ולא שעיתון הארץ יעשה את זה בשבילם ויחשוף את המפה של איך זה אמור לראות, שתראה את התרחישים השונים. הם צריכים לעשות שוב מיפוי רציני שלא אני ועורך הסביבה של הארץ עושים, אלא כל אנשי המקצוע והמתכננים, ולבוא ולהראות מה היו המקומות שהם הכי בסיכון, מה אפשר להגביה, מה צריך לפנות, וכן, ולהזיז, בנמלים למשל.
אם המים עולים באחוז, למשל, אני לא יודע במטר, יכול להיות שחלק מרצועת עזה תוצף, ומי שגר שם היום לא יוכל לגור שם, ואז הם ירצו להתקדם למקומות אחרים שאין להם, אז הם, את יודעת, התחילו להתקרב למחסומים ולגדר של, לגדרות הקיימים. השאלה אם יש התייחסות גם במונחים, נקרא לזה, גיאופוליטיים, וביחס לאפשרויות כאלה. זה נראה לי הרבה יותר דרמטי מבחינת ההשלכות, מאשר הוצאות של לעלות דברים על עמודים.
אתה צודק ואתה נוגע לגמרי בסוגיה המרכזית, אבל צריך להבין שככה, התחקיר שאנחנו מביאים היום הוא... הוא חשיפה ראשונה, הוא שלב ראשון באמת באיזה נקודה עיוורת של המדינה בנושא משבר האקלים, שפשוט לא התייחסו למפלס פני הים, כאילו זה לא קיים, הם רק קולטים עכשיו שהדבר הזה קורה, אין להם אפילו מפת הרכישים, אז בטח ובטח שאין עדיין הבנה עמוקה של מה שאתה מציין בצדק, של מה היו ההשלכות היותר מורכבות של הדבר הזה, כלומר, מצרים לצורך העניין, השכנים שלנו, הים שם יעלה דרמטית, והוא מדברים על פליטים מצרים שאולי יגיעו אלינו.
באזור של אלכסנדריה שם זה מאוד נמוך, הדלטה של הנילוס.
נכון, נכון. אז לכל הדברים האלה אנחנו לא קרובים אפילו ללחשוב עליהם, ללערך עליהם, ואני חושבת שאני מאוד מקווה, ביקשנו היום תגובה מראש הממשלה לפיד, הוא עדיין לא השיב לנו. אומרים לי מקורות שבמשרד ראש הממשלה בחיים, כאילו לא, אפילו לא הסתכלו על זה, כאילו אין כזה דבר בעולם, נפנס עליית פני הים, לא אצל נתניהו, לא אצל בנט, לא שמעו על הנושא הזה.
יודעת מה הבעיה, לי, שאת מתעסקת ב-2050, והם מתעסקים בנובמבר 22. לא נראה לי ש-2050 מעסיק אותם.
וכנראה שאנחנו צריכים להתחיל למדוד פוליטיקאים גם על ההשלכות ארוכות הטווח של המעשים שלהם, כי לצערנו, בכל מה שנוגע למשבר האקלים, מה שלא נעשה עכשיו, לא נוכל להתחיל להתכונן ב-2050 כשהמים כבר יעלו. צריך לעשות את זה עכשיו, אז
כן, טוב, האמת שווה לעקוב אחר פרויקט שדה דוב, דיברנו עליו פה בפודקאסט כמה פעמים, זה פרויקט שממש נבנה על המים, איפה שהיה שדה דוב, והשאלה אם באמת ייקחו שם בחשבון את התחזיות האלה, כי מטר עד שנת 2050, ושניים וחצי מטר,
כן, זה כבר רלוונטי
עד שנת 2100, זה אומר שצריך להסתכל על הפרויקט הזה לגמרי אחרת. את תהיי פה כדי לעקוב. עד 2100 התכוונתי, כן? כן. מישהו צריך לעקוב.
אנחנו לא מקווים.
ורק ים המלח יורד, לא משנה מה.
תודה רבה לי, ירון.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל. נבהלת קצת?
נבהלתי, כן. לא, אני, כן, זה, לא, תשמע, לא יודע, צריך להתחיל ללמוד לגלוש כנראה.
לגמרי. אז תודה שהיית פה. תודה לדן ברומר ומאיה בניסן שעורכים אותנו, ואנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום, שלום.